עניין של חיים ומוות. דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
תודה שהצטרפתם אלינו לשיחה על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון ליום ההולדת האחרון, על המצבה של כולנו. נמצא איתי היום איש יקר, שאני חייבת להגיד שהרבה מאוד אנשים הכתירו אותך כאחד הכתבים הכי אינטליגנטיים שיש לנו במדינת ישראל, נדב אייל, שכותב טור בידיעות אחרונות ופרשן טלוויזיה, מוכר לכולם. מה אתה חושב על המוות?
אני לא חושב על המוות, זאת אומרת, כמו כולנו, אני מדחיק, אבל המוות הוא הסוף. אין לי מחשבות, אם את מדברת על מחשבות מטאפיזיות, אז אני לא נמצא בתוכן, זאת אומרת, מבחינתי, מהבחינה הארצית, שהדרך שאני חי את יומיומי, זה המוות הוא הסוף.
והקו הקטן של החיים, המשמעות שיש לנו, על המצבה יש לך את היום הראשון, יש את היום האחרון, יש קו קטן שמפריד באמצע, שזה בעצם תוחלת כל חיינו.
אבל זה כמו שאת אומרת, זה כל מה שאנחנו עושים.
המשמעות האמיתית של הקו הזה, בשבילך, כאילו, מה מייצר אצלך את המשמעות הכי גדולה? נגיד, בעשייה, בחיים, במשפחה?
אני חושב שהדברים המשמעותיים הם הדברים שגורמים לנו באמת חיים שיש בהם... שיש בהם משמעות, שיש בהם סגולה, זאת אומרת, נניח, באמת היוונים התעסקו עם זה הרבה מאוד, הפילוסופיה היוונית, שבעצם הבסיס של התרבות שלנו, אנחנו מאוד אוהבים לתת קרדיט, וזה נכון שהבסיס של התרבות שלנו זה גם התנ"ך והערכים האלה, אבל בסופו של דבר, הדרך שבה התרבות שלנו חיה, היא קבלה של התפיסות היווניות, לחיות חיים, שיש בהם ערך, שיש בהם סגולה, לחיות חיים שבהם אנשים מוצאים את הדברים הטובים שהם יכולים לעשות, ושבהם הם יכולים לתרום, לחיות חיים שאנשים יביטו בדיעבד אחורה על החיים, כשהם כבר לא יהיו ויגידו, היו חיים טובים, לחיות חיים שיש בהם שמחה, והכרה וערך. אני חושב שבמובן הזה, את יודעת, אפשר לתת לזה הרבה מאוד שמות, אבל אנשים מחפשים פחות או יותר את אותם דברים. יש כאלה שיש להם יותר דרייב, את יודעת, באספקט מאוד מסוים שהוא כסף, או אספקט מאוד מסוים שהוא באמת מחקר. אבל בסוף הם מחפשים את אותו תבלין שיש בו מימד של הכרה וערך ומשמעות. אז המילה שאת מחפשת היא, או שאת שואלת עליה, היא בעצם משמעות. ובמקרה שלי, וכמו במקרה של רוב האנשים ששומעים את זה, כמובן שהמשמעות מתחילה במשפחה שלי, בילדים שלי, באשתי, ואז במשפחה יותר רחוקה שלי, ואז בעבודה שלי, ובקריירה שלי, ובעולם ערכי אולי קצת יותר רחב חברתית. ושוב פעם, אני לא חושב שאני מיוחד בזה, זאת אומרת, אני חושב שזה פחות או יותר הסטנדרט הכללי.
אתה חושב שהאהבה היא הבסיס לכל זה?
אהבה בטח בתוך ה... מהות שלה היא הבסיס להכל, זאת אומרת, היא ההתחלה של כולנו, או היה רצוי שהיא תהיה ההתחלה של כולנו, אבל כן, בעולם שלי בטח.
אנשים שעושים בפוזיציות מאוד בכירות, יש להם המון השפעה.
כן.
כמה אתה חושב שהמקום האישי שלנו, כאנשים שנמצאים בפוזיציה שיכולה להשפיע על אחרים, משפיע בכל מה שאנחנו עושים, המקום הפנימי שלנו, אם אנחנו במוד נכון, של אהבה, של נתינה, של אתית, בצורה ראויה, של התנהגות נקייה, בוא נגיד, בהתנהלות שלה. כמה אנחנו משפיעים?
כן. אני לא חושב שזה באמת קשור ל... אולי זה כן קשור לאהבה, אבל זאת לא אותה אהבה. זאת אומרת, יש גבולות, יש פנים ויש בחוץ. אני נמצא עכשיו בחלל של הבחוץ, והשיחה היא בחלל של הבחוץ, והעבודה שלי היא בחלל של הבחוץ, והקריירה שלי היא בחלל של הבחוץ, ויש את מה שנמצא בפנים. הדברים האלה הם הזוגיות שלי, הילדים שלי, המשפחה שלי, וביני לבין אלוהים לצורך העניין. זה הדברים שנמצאים בפנים, ואני חושב שההפרדות האלה, לפחות אצלי, הן מאוד חשובות. אז זה לא אותו דבר. הדרך שבה אנחנו צריכים להתייחס לאנשים אחרים, היא כל כך משפיעה על כל כך הרבה מובנים בעבודה שלנו, השאלה היא זה גם מה, איזה סדרי עדיפויות יש לנו. בתקופת הקורונה נגיד, שזה נושא שאת עסקת בו מחקרית הרבה יותר ממני, ובטוח שתרמת יותר לידע האנושי ממני, אבל אני מהעיתונאים שלא עושים בעצם את המידע של החוקרים, אז שמתי לב שהתגובות הכי טובות שקיבלתי היו כאשר בעצם העמדתי את השירות של לנסות לפתור בעיות לאנשים. תכתבו לי כאן, נניח, שביקשתם פקסלוביד ולא קיבלתם התרופה של פייזר לטיפול בקורונה, ונתייג את הקופה. ואז אם הם יתייגו את הקופה, אז יהיה קצת יותר קשה, כי יש להם עוקב אחד, אבל כשאני מתייג, אז רואים את זה, זה, ואז היחצנים קופצים, הדוברים קופצים, ו...
סופר מעניין, בוא נדבר על זה
ודואגים,
רגע. סופר
ודואגים מעניין. שזה יהיה מהר. אז זאת דוגמה שאתה, את יודעת, עכשיו, למה לא לעשות את זה? למה כן לעשות את זה? ברור, אבל אני פשוט לא חשבתי על זה קודם, את מבינה? זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות במובנים האלה, שאם אתה מתחיל לחשוב במובן של, את יודעת, אתה כל היום מקשקש בפיד שלך בטוויטר, אבל אתה יכול להשתמש בו באמת לדברים פרקטיים עבור אנשים, והמוח שלך הוא לא לגמרי מוטווה לזה.
בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר, זה ממש מעניין. זה לגמרי on target לדבר הבא שרציתי לשאול אותך.
כן, בבקשה.
בהזדמנות שיש לי איתך. שזה, יש את התקשורת המסורתית. אנחנו יש לנו את הערוצים המסורתיים של התקשורת, ויש לנו את הרשתות החברתיות. ובקורונה אנחנו רואים התפוצצות בגלל המדיה והרשתות החברתיות. אנחנו רואים שינוי, שיפט לגמרי של התנהלות ברפואה, שלא ידענו אותו קודם. בפנדמיות קודמות בהיסטוריה, לדוגמה. כן. שלא היה לך אינטרנט ולא הייתה תקשורת כזאת. אני זוכרת שרק נכנסתי למחלקה, היינו מתקשרים בזום עם רופאים במקום אחר. כל המידע היה עובר בכלל בזום one on one, כי עוד לא היה ביג דייטה, רק נוצר הדייטה, הוא רק התחיל להיווצר מתחילת המחלה. זה לא שהידע קודם על זה. אז הרשתות החברתיות תפסו תאוצה ענקית.
כן.
ופתאום השתנתה המדיה. השתנה הדרך שהמידע מועבר. עכשיו, ברשתות החברתיות יש המון דברים שהם טובים, המון דברים שהם נכונים, והמון, המון, המון, פייק. באמת, כל מיני דעות. עכשיו, אנשים שהם פתאום, אתה אומר, זה אלגוריתמיקאי, זה סטטיסטיקאי, זה בכלל, הוא רופא אור, 40 שנה, לא רק, או חולה קורונה מימיו. כל אחד, עכשיו, זה בסדר שכל אחד יש דעה. אבל בסוף אנחנו ניזונים מהרבה מאוד דעות שברובן הגדול, האמת, לא מבוססות.
את חושבת שאם היה פחות, אם האנשים היו פחות בפייסבוק, נגיד במגפה הזו, הם היו מקבלים החלטות יותר טובות לבריאות שלהם?
לא, לא, לא בהקשר הזה. רק בהקשר של הפצת המידע, כמה השתנתה.
למה שאר לא? הרי אם הם היו, לא היו בפייסבוק, הם הולכים לרופא משפחה שלהם. זה מה שהם עשו.
לא בטוח, אבל שהם היו מקבלים החלטות יותר טובות. זה מה שאני אומרת. אני לא חושבת שזה משפיע על החלטה, כי אני אומרת, תראה את המדיניות. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל ברמה גלובלית, הרי פתאום כל הגלובליזציה של, גם יש את הגלובליזציה של המידע, אפילו בהחלטות מדיניות. אתה לא בהכרח שאתה, קיבלנו החלטות, אתה יודע, כשאתה מסתכל, כולם חכמים ברטרוספקט, כן? אבל כשאתה מסתכל ברטרוספקט, לא בטוח שכל ההחלטות שלנו חכמות, נכון? אז אני בטוח שהאדם הפרטי, ככל שיש לו יותר מידע, יותר טוב. שאלה רק, איך אנחנו מסננים? מבחינת תקשורת, איך אתה רואה את זה? איך אנחנו יכולים כאזרחים לסנן את הכמויות האדירות של התקשורת, של האינפורמציה שמגיעה, למול המציאות האמיתית, למול האינפורמציה המבוססת? בתוך כל הים הזה.
אלף זאת שאלה.
ואיפה האחריות שלך כמי ש... לא, אני יודעת, אבל איפה, איך אתה רואה את זה בהקשר האישי? איך תפתור את האחריות שלך?
אלף, אני...
על העברת המידע, לדוגמה.
תראי, זאת שאלה ענקית. בדיוק עכשיו יש את הסיפור עם הפודקאסט של ג'ו רוגן, ששואל בדיוק את אותה שאלה. הוא גם אומר, הסיפור למי שלא מכיר, זה שהוא ראיין כל מיני אנשים, שהם מומחים, הוא מציג את זה, הוא אומר, הוא הקרדיולוג שפרסם הכי הרבה מחקרים בהיסטוריה של המדע. אגב, לדעתי זה לא נכון, אבל לא משנה, נשמע טוב.
כן. כן,
הוא, לא, לא, לא יודע. ואז הוא אומר, האיש הזה, רוברט מלון, יש לו פטנטים על mRNA. זה נכון, יש לו גם פטנטים על mRNA. והם אומרים שהחיסון רעיל, או לא עושה משהו נורא והיום. אז מה, אני לא אשמע אותם? אני יכול להחליט? אז אני מביא את כל הגישה. ויש לי, זאת אומרת, ואז אני שואל את עצמי, מה לא בסדר בטיעון שלו? זאת אומרת, מה לא בסדר, אני אומר עכשיו, הוא לא עיתונאי בדיוק, הוא פודקאסט, יש לו פודקאסט, מה בעצם הבעיה? רק הפודקאסט הכי פופולרי באמריקה. ואני אגיד לך מה התשובה לזה. השאלה היא, במה הם מתמחים? וזה משהו שאת נגעת בו בעצם. זאת אומרת, הקרדיולוג הזה, האם הוא פרסם על זה? זאת אומרת, האם אתה יושב איתו לשיחה, אחרי שהוא פרסם בניו אינגלנד ג'רנל, או הוא פרסם בלנסט, והוא הראה שיש בעיה עם החיסון, אני אומר למאזיננו, אין בעיה עם החיסון שאנחנו יודעים עליה, ואז זאת שיחה. או שהאיש הזה בעצם כותב בפייסבוק, והוא נשען על ניסיונו, את יודעת, הוא בעצם נשען על זה שהוא תואר פרופסור. והתשובה היא, ואותו דבר דרך אגב עם רוברט מלון, היה לי בדיוק שיחה על זה עם פרופסור ליאור זנגי, שאולי את מכירה ממאונט סייני, וזנגי היה אחד הראשונים שהזריקו מודיפייד mRNA לבעלי חיים בעולם. הוא היה דוקטורנט הצעיר שהזריק את זה במאמר שאחרי זה. והוא אמר לי, מלון, הוא התעמת עם מלון, והוא אמר לי, מלון, אתה צודק על mRNA, שיש בעיה עם mRNA, אבל אנחנו, החיסון זה לא mRNA, החיסון זה modified mRNA. וזה משהו אחר לחלוטין. ב-mRNA באמת לא הצלחנו לפתח חיסון. והיה עם זה בעיה גם של טוקסיסיטי, גם של רעילות. אבל זה משהו אחר. אז מה קורה? אז את שואלת על האחריות שלי? האחריות שלי זה שכשבן אדם בא אליי וטוען איזושהי טענה, שהיא טענה שהיא מנוגדת למה שאומרים ה-CDC וה-FDA והמיינסטרים הרפואי וכך הלאה, אז אני צריך לשאול אותו, אדוני, פרסם את הטענה הזאת במגזין מדעי שעבר ביקורת עמיתים? לאדוני יש ראיות לטענה הקשה הזאת שיכולה לגרום ל... כי יש ראיות לצד השני. כי יש ראיות שהחיסון עובד ויעיל ובטוח, והם פורסמו במקומות האלה. יש לך הסבר ללמה זה לא פורסם? ניסית לכתוב וזה לא התקבל? אני אשמח לקרוא את המאמר. אולי אני אעביר אותו ביקורת אמיתית, עצמאית כזאת, אני אעביר אותו לכמה אנשים, ועשיתי זה כמה פעמים. אגב, בין היתר על איזה טקסט שהסתובב פה, שטען גם כן איזה טענות מקושקשות על עלייה בהתקפי לב ומדע ולא משנה. אז העברתי את זה דרך אנשים אחרים. שאלתי את עצמי, מה היה קורה אם ג'ו רוגן היה אומר, מה הוא היה עושה בימים שבהם נניח היה עולה פשיזם באיטליה, אוקיי? הוא היה אומר, טוב, תראו, יש פה איש שהוא פרופסור למדע המדינה, והוא תומך בפשיזם. ובואו נשב, נשמע את, למה צריך לתמוך בפשיזם, למה, ומי אני בכלל שאני אחליט אחרת? מה הייתה התפיסה שלי? התפיסה שלי זה לא, זאת אומרת, יש דברים מסוימים שהם מעבר לקו, ואם כן, אז הם דורשים הוכחות, ראיות, דורשים שאתה תרים את נטל ההוכחה מאוד מאוד כבד, לפני שבסוף זה מתגלגל לאנשים שמסכנים את החיים שלהם. ולכן זה, התשובה לרשתות זה מומחיות. יש טעם במומחיות. יש אנשים שמבינים בדברים מסוימים, ויש אנשים שלא מבינים בדברים מסוימים. כמו שאמרת, והרופא אור הזה, בכמה רופאים כאלה אני נתקלתי, הם לא אפידמיולוגים. וזה מקצוע. זאת אומרת, זה מקצוע, את יודעת את זה.
לחלוטין מקצוע.
כן.
והרגשת בקורונה שהייתה כניסה באמת של הרבה מאוד אנשים לא מהתחום, לנהל את המשבר הזה?
לנהל אותו ממש?
כן, לנהל אותו ממש.
תראי, ברור, פוליטיקאים ניהלו אותו. הפוליטיקאים לא מהתחום, אבל בסופו של דבר, רוב הזמן, רוב המשבר, האפידמיולוג הראשי של מדינת ישראל, שזה היה בהתחלה סדצקי, ואז שרון אלרואי, נתנו לאפידמיולוגים האלה, זאת אומרת, הם, רוב עצותיהם רוב הזמן התקבלו. רוב עצותיהם רוב הזמן. זה הלך והשתנה ככל שהדבר הזה התמשך. אבל באופן כללי, מבחינת תשומת הלב הציבורית, אני חושב שאף אחד לא מקבל, תמיד כתוב מתחת פרופסור. ואז צריך להיות כתוב מתחת, בטלוויזיה אני מדבר, פרופסור למה? פרופסור למה מדבר איתי עכשיו בטלוויזיה? על זה היה לנו חתן פרס נובל, פה זה לא סוד, מייקל לויט, שאמר, אם אני זוכר נכון, הציטוט המפורסם, שימותו פחות מ-20 איש בישראל, או פחות מ-10 אנשים, אני לא זוכר. הוא באמת חתן פרס נובל, אבל הוא לא חתן פרס נובל לאפידמיולוגיה, או לרפואה לצורך העניין, זה לא ההתמחות שלו, הדברים הספציפיים האלה. זה שאנשים נורא חכמים, ככל שאתה נהיה יותר מומחה, אתה יותר מבין בפחות דברים, אבל אתה מבין בהם נורא טוב. והמאמץ שלי בתור עיתונאי, זה תמיד לדבר עם האנשים שהם הכי מבינים ספציפית בדבר הזה, לא עם האימונולוג. יש אימונולוגים שמתעסקים לדוגמה בחיידקים שלנו במעי. הם נורא חשובים, והם כנראה משפיעים על המוח שלנו, וכל מיני דברים נורא מעניינים. אבל אני מחפש אימונולוגים שמתעסקים בווירולוגיה. וספציפית, וירולוגיה זואונוטית, נגיד. אז אני צריך לדבר איתם, והם יבינו בזה הכי טוב. הם אלה שמפרסמים עכשיו. וזה היה מאמץ מאוד גדול.
כעיתונאי, אתה עשית הרבה מאוד שיפטים בקריירה. כאילו, השנתיים האחרונות האלה עם הקורונה, אתה כל הזמן בעניין של האוקיי, אז אתה אומר, זה לא תואר פורמלי.
לא, לא.
זה ככה...
כן.
מה זה, הוא עמס עליך על הדרך.
לא, זה בגלל שהייתי עורך חדשות חוץ. הייתי עורך חדשות חוץ. הסיפור הזה התחיל בתור סיפור בינלאומי בסין. התפשט לאיטליה. התפשט לבריטניה. רק בסוף הוא הגיע לפה. אז מי שישב במהדורה על זה, זה אני, אז אני הייתי צריך ללמוד את זה בגלל שזה היה בעולם.
אוקיי.
לא בגלל שזה, ואז...
ואז פשוט המשכת את זה בארץ, וזה תחום שאתה הולך להמשיך איתו? זה מעניין אותך, התחום של הרפואה?
אני תמיד מתעניין, אני מתעניין בביולוגיה ורפואה, אגב, בביולוגיה, זואולוגיה, רפואה, זאת אומרת, כל התחומים המסונפים לביולוגיה מאוד מעניינים אותי, ותמיד עניינו אותי, אז...
זאת אומרת, גם לפני.
כן, וגם ספציפית, מגפות, כל מי שמתעניין, הספר שלי עסק בגלובליזציה, כל מי שמתעניין בגלובליזציה חייב להבין במגפות משהו. מגפות עיצבו את העולם שלנו, את הגלובליזציה של העולם שלנו. חלק מההיסטוריה המשותפת שלנו כבני אדם.
איך אתה חושב שהקורונה תעצב את הגלובליזציה?
דבר ראשון, היא נתנה מכה ענקית לגלובליזציה. ואנחנו רואים שעדיין מדינות שלמות, מיליארדי בני אדם סגורים. אני מכיר אנשים שלא יכולים לצאת מסין. הם יכולים לצאת, אבל הם לא יוכלו לחזור. נדבר על זרים, לא על סינים. אז הגלובליזציה, דבר ראשון, נפגעה מבחינה מסוימת קשות. ומצד שני, זאת המחשה המוחלטת של גלובליזציה. זאת אומרת, וירוס שבעבר היה לוקח שנים עד שהוא היה מתפשט, התפשט תוך שבועות לכל היבשות. אז בעצם אני צריך לשאול אותך מה המשמעות של זה, איך זה ישנה את האפידמיולוגיה ואת את הדרך שבה אנחנו חוקרים את זה.
קודם כל, זה כבר שינה את הדרך שבה, לפחות אני לא יודעת אם את הדרך שבה שאנחנו חוקרים זה שינה במובן שפתאום ניתן המון פנדינג, המון מימון לזה, ואז אתה יודע, המחקר פורח בזכות הקורונה, כי פשוט משקיעים בזה המון, וזה הפך להיות משהו שכולם מעוניינים בו, משהו שפעם היה יכול להיות פחות, אתה יודע, תמיד זה היה אטרקטיבי לאקדמיים, ומי שחיפש קריירה אקדמית, אבל לא במיינסטרים. היום כל אזרח במדינת ישראל יודע שיש מחקר בקורונה, וזה כבר נהיה משהו שהוא איני. אז קודם כל זה כבר שינה מהותית. שתיים, זה שינה במובן שהיום יש מלא אופן סורס. תחשוב, פעם היינו מפרסמים מאמר רק בפיר ריוויו. זאת אומרת, היית מחכה והיית שולח את המאמר לעיתון, ומחכה 3 חודשים ומקבל תשובה ועוד חודשיים עד שזה מתפרסם. והיית מפרסם בדילי של 5 חודשים. היום לדוגמה, אנחנו במכון המחקר מפרסמים באופן סורס. לא מחכים בכלל לפיר ריוויו. כשאנחנו מפרסמים היום באופן סורס, אז קודם כל אתה רלוונטי, כי אתה מפרסם את הדברים ברגע שאתה סיימת לכתוב אותם, כי אם לא, אתה הופך להיות לא רלוונטי. אתה חושב שאני בגל דלטה יפרסם מאמר על גל אלפא.
תראי, מבחינת הפרסומים, אני לא יודע מי מפרסם, מבחינת הפרסומים כמובן עדיף,
תמיד בפיר-ריוויו. אז זה בדיוק העניין. אני אומרת איך זה משנה הקורונה. לדוגמה, אם אתה רוצה לפרסם בפיר-ריוויו, בעיתון, שיש לו איזה אימפקט פקטור, שהוא אימפטון יותר גבוה, יותר חשוב, יש לו יותר ממלכתי, אתה לא רוצה לפרסם אותו קודם באופן סורס. אם אתה מפרסם באופן סורס, הרבה פעמים זה לא, זה יכול לפגוע לך בסיכוי להתפרסם בעיתון מכובד. ואז השיקול אומר, אוקיי, יש לך היום נגיד מידע, עשית מחקר, יש לך מידע. האם אתה שומר אותו עכשיו, את ה-X זמן, וזה הרבה זמן, אתה ממש תפרסם בדילי בוודאות.
למה? אבל את יכולה לעלות לארכייבס.
אז זהו, אז זה הארכייב, זה האופן סורס.
זה נכון, אבל בארכייב, את יודעת, לא כולם, את יודעת, זה יותר טוב ממני. יש אחד שאם תפרסמי בארכייב, הוא לא יפרסם אצלו.
נכון.
אבל האחרים כן יפרסמו.
האחרים זה עוד פעם, אז בצורה טבעית, בצורה טבעית, הרבה פחות.
הבנתי.
ואומרים שכן, אבל בפועל זה הרבה פחות, כי המחקר כבר יצא, אתה יודע, אין להם אקסקלוסיביטי. שזה דבר שאנחנו יודעים שאנשים היו, עיתונים היו רוצים את האקסקלוסיביטי, יש ויתור על האקסקלוסיביטי, זה ויתור כואב לעיתון, עיתון היה מעדיף להיות אקסקלוסיב. אז יש פה פתאום גם איזה שיפט, יש איזה שינוי, בין הטיימינג, שהיום יש לך מידע, אתה יכול לשחרר אותו, באופן סורס, במדע ארכייב, כל מיני מקומות, של אופן סורס,
אבל הוא יעשה את אותו אימפקט.
אז זה נורא מעניין, אז תמיד זאת בדיוק השאלה, מעניין, לא? כקונספט, הקורונה שינתה. אחד, אם אנחנו מסתכלים, אז רק לצורך הדיון עכשיו, בצורה רחבה, תחשוב שאם העליתי מאמר באופן סורס, קוראים אותו מיליונים. באופן אוטומטי כבר יש לי פיר ריוויו.
כן, אבל אז כשיעשו את הטבלאות...
אתה באמת, כולם יכולים לעשות את הבקרות.
כאילו כשמנסים לעשות את הטבלאות האלה של מה אני אומר על נוגדנים, מה אני אומר על זה, מה אני אומר על זה, בדרך כלל האנשים שמבינים לא יכניסו משהו שלא עבר פיר ריוויו בתור, את יודעת, בתור אחת מאמות המידה של להבין משהו. זאת אומרת, זה יעשה השפעה לטווח קצר ברשתות, אז זה פשוט...
לא, ואז, נכון, יכול להיות. או שאחר כך זה ישלח...
אסור לצטט את זה, שנינו יודעים, אסור לצטט את זה אחרי זה במאמר.
נכון, ובגלל זה אמת, זה מאוד מעניין איך בתוך הקורונה, דיברנו על שינויים שעשתה הקורונה, זה שינוי מהותי שעשתה הקורונה. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים יפרסמו מאמרים באופן סורס, יעשו להם ריוויו על ידי מיליון אנשים שקוראים אותם, כי זה באופן סורס, כולם יכולים לעשות לזה ריוויו. נכון? זה כבר יצא, כולם. זה פי ריוויו אמיתי של המיליונים, זה חוכמת ההמונים. אם מתייחסים לזה בחוכמת ההמונים, יש לזה value. אם לא מתייחסים לזה בחוכמת ההמונים, סביר להניח שיכול להיות שאין לזה value.
כן.
אבל זה לא שלושה אנשים שיושבים באיזשהו עיתון ועושים פי ריוויו, אתה יודע, לפרסום אקדמי. אז זה לא ייחשב כפרסום אקדמי. אבל יש פה איזה מתח בין הזמנים שאתה רוצה לפרסם דברים שהם אונליין, נכון? שהם אמיתיים בזמן אמת. ויש דברים שאתה אומר, אוקיי, אני מוכן לספוג את השלושה, ארבעה חודשים דילי בשביל לפרסם אותם בפיר ריוויו בעיתון נחשב. אז זה כבר שינה. אני חושבת שהיה פה שינוי מהותי, אני חושבת שאף מכוני מחקר פרסמו הרבה פחות באופן סורס, לעומת תקופת הקורונה. ואז אתה לפחות יודע, אני את המידע הוצאתי החוצה. עכשיו אני אגיש אותו לעיתון. יתקבל, יחזור, ילך, יבוא, לא משנה כמה חודשים יעברו, המידע יצא, הנתונים יצאו. ויש משהו מאוד משמעותי בתקופות האלה, שאתה רוצה להוציא את המידע האמיתי, נכון? המבוסס מדעית, כמה שאתה אומר. אתה רוצה שאנשים ידעו, אתה רוצה שלעולם יהיה את הכלים להתמודד ולקבל החלטות מבוססות נתונים. אז זה נגיד, זה משהו שהשתנה לגמרי בגלובליזציה, בזמן הקורונה.
כן.
והשאלה אם זה ימשיך, זה גם שאלה מעניינת. אני לא נביאה, אין לי מושג, אבל זו שאלה מעניינת. האם אנשים ימשיכו להשתמש בפלטפורמות האלה בשביל להוציא את המידע מהר? או שכשנחזור לשגרה, וזה כבר לא יהיה, אתה יודע, קבלת החלטות ממש של מדיניות, שינוי מדיניות, הם יגידו, אוקיי, אני מעדיף לחכות את השלושה, ארבעה, חמישה חודשים שלוקח פרסם בעיתון מכובד, ואני אחכה את הזמן הזה ויוציא את זה מאוחר יותר.
טוב, זה בהנחה שבאמת יתחיל לעניין אותם דברים חוץ מהקורונה.
נכון.
זה מאוד מפוקס על קורונה עדיין.
נכון, אבל אתה יודע, זה גם עניין של זמן בסוף, אנחנו מתרגלים לחיות איתה.
כן.
למרות שיש לי את הדינמיקה שהיא מתפתחת ומפתיעה אותנו כל פעם מחדש. אני חושבת שנדרשת המון צניעות בסוף כשמדברים על רפואה. כי עם כל הכבוד, לכל ה-evidence-based medicine, בסוף גם יש personal medicine. מעבר רק למספרים, אתה יודע, לעקומות, ולמדדים, ולסטטיסטיקות, בסוף יש את האנשים. בסוף יש את personal relationship, ושם אני חושבת שאנחנו צריכים עוד לעשות הרבה מאוד עבודה באיך אנחנו הולכים להתמודד עם טלרפואה, עם ביקורי בית מרחוק, עם משפוזי בית, עם טיפול בזום, שזה מדיות נגיד שנכנסו שהן חדשות לגמרי.
כן.
שאנחנו צריכים לעשות טלרפואה. זה שונה, היחסים, התקשורת, הכל השתנה. אז זה אימפקט מדהים שאנחנו צריכים לראות עוד, אתה יודע, לאן זה יגיע, אבל זה אימפקט מדהים.
כן.
שנעשה. זה שינוי מהותי. מעניין אותי לחשוב, כאילו, איפה אתה רואה את הפרשנות העיתונאית אחראית על הפרסומים שלה תחת, אני מניחה, הרבה מאוד לחצים פוליטיים. כמה קל לעמוד שם? כמה אתה מרגיש שזה מופעל?
א', הם לא מפעילים לחצים פוליטיים כמעט בכלל. זאת אומרת, אין לחץ עליי לשדר או לא לשדר משהו. לפעמים יש טלפונים, בדרך כלל מאנשי מקצוע, אף פעם לא מפוליטיקאים, נגיד, שאומרים זה וזה לא נכון, או זה וזה כן נכון. אבל זה לא לחץ, את מבינה, אני לא מרגיש בלחץ מזה, ויש נטייה לאנשים מחוץ לעיתונות, להניח, גם בתי ספר לתקשורת לא מוסיפים לזה, שרוב מה שמגיע, רוב מה שמפורסם, זה הכל איזה עניינים של אינטרסים שמושכים לכל מיני כיוונים. ובאמת, בתיאוריה התקשורתית זה נכון, אבל בפרקטיקה זה הרבה יותר מבוסס על זה שא' צריך למלא ליינאפ, וזה לא שקמים בבוקר ואומרים באותו יום יש פחות חדשות, אז נעשה 10 דקות. זה לא עובד ככה, זה לא דבר גמיש. כל יום יש עיתון, וכל יום יהיה לו כותרת ראשית. וכתוצאה מזה, הדינמיקה המרכזית של עיתונאים היא לא דינמיקה שבה מישהו לוחץ עליהם לכתוב משהו, או לא לוחץ עליהם לכתוב משהו. זה לא קורה מהניסיון שלי כמעט אף פעם. מה שבאמת קורה זה שהם בלחץ, כי הם צריכים לתת ידיעה, לתת סיפור, לחדש, ואת הציפייה מהם, או הלחץ שבו הם עובדים, זה לחץ של להביא משהו חדש. ונכון, ומעניין. והלחץ הזה יכול לגרום לטעויות. זאת אומרת, הלחץ הזה יכול לגרום לטעויות, כי אנשים רוצים, א', זה יכול לגרום לאנשים לחפש סנסציות, אוקיי? ושתיים, בסופו של דבר, עיתונאים, הם לא, אף אחד מאיתנו לא היה מומחה לקורונה. אבל בין אלה שהם לא מומחים לקורונה, עיתונאים הם הכי פחות מומחים לקורונה. אני אומר את זה על עצמי. אנחנו לא מבינים בזה. אנחנו לא למדנו רפואה. רובנו, למרות שנניח אילה אל רואי, שהיא עורכת הבריאות של ערוץ 13, היא למדה מדעי הרפואה, והיא למדה רפואת חירום, והיא כן מבינה בזה, אבל באופן כללי, עכשיו צריך להתמודד וללמוד משהו, ולעיתונאים יש נטייה, שעיתונאים הם אנשים שבדרך כלל יודעים הרבה, ושטוח על הרבה דברים, אבל לא עמוק וממוקד על דבר אחד. הם צריכים להסתדר, בפרט עיתונאי טלוויזיה. ואז זה גורם לך דברים מאוד מעניינים. כשהיה תאונה גרעינית בפוקושימה ביפן, אני הייתי צריך תוך יום ללמוד איך נראית תאונה גרעינית, זאת אומרת, איך עוברת כור גרעיני, איך זה. ולהיות עם מספיק מיכולת להסביר את זה, אז תמיד אנשים אומרים, אפשר להביא מומחה, אפשר להביא פיזיקאי גרעיני. אבל הפיזיקאי הגרעיני לא ידע להסביר את זה לציבור לעתים קרובות. זאת אומרת, הוא לעתים קרובות ידע בדיוק מה קורה, אבל הוא לא ידע איך לתווך. וזה משהו שעיתונאים אמורים לעשות, להבין איך לקחת סיפור מורכב מאוד, להפוך אותו לסיפור יותר פשוט. ובתקופת הקורונה אני חושב שהיו שם הרבה ליקויים, הרבה כישלונות. אגב, אמרתי את זה, הזמינו אותי לאיגוד רופאי המחלות הזיהומיות, בזמנו, כשהיה נדמה שהקורונה נגמרה, ואז אמרתי שאני חושב שהיו הרבה בעיות בסיקור העיתונאי בישראל, בין היתר, אין לנו עורכים מדעיים. אין עורכים מדעיים, כי העיתונות בישראל היא מאוד מאוד ענייה, מאוד ענייה. אנשים לא מבינים כמה תקשורת זה מקצוע עני שמשלם מעט מאוד כסף לאנשים שם, ואין לנו עורך מדעי, אין תקן כזה של מישהו שיושב ואז עוברים על הטקסטים המדעיים בדסק. וכתוצאה מזה נעשו המון טעויות כל כך מטומטמות ומטופשות, שממש היו במקומות די גבוהים בכל מיני כלי תקשורת. אני רק אזכיר דבר אחד, אני לא יודע אם את זוכרת, היה איזה חודש שלם שתקשורת הישראלית הודיעה שבדיקות ה-PCR בודקות, כאילו בכוונה בדיקות ה-PCR הן רגישות מדי, והן מוצאות אנשים שה-CT זה הכי מעט, עושים את הכי מעט CT, לא משנה מה זה CT, CT זה לא כמו הבדיקה CT, כמות הסיבובים של ה-PCR לצורך העניין, עושים הכי מעט בעולם, ולכן מוצאים המון נדבקים. אבל זה לא עובד ככה, זאת אומרת, כל אדם שעבד במעבדה, אז אתה יודע שזה בא בערכות, ואתה עושה את זה לפי הגדרות היצרן. אז, אבל אני לא יודע אם את זוכרת, היו ממש כלי תקשורת שפתחו.
אני זוכרת הרבה דברים שנאמרו בקורונה.
את יודעת, הייתי מתקשר לאנשים במעבדות, והם אמרו לה, אנחנו לא מבינים, על מה אתם מדברים? זה הכל, אנחנו מקבלים הוראת יצרן, יש ערכה של זה, יש ערכה של זה, ואנחנו עושים לפי ההגדרה. לא, אנחנו לא יכולים לעשות אחרת. אז את יודעת, אבל זה כאלה דוגמאות, ובמובן הזה אני חשבתי שבאמת, היה אפשר לחסוך לאנשים גם הרבה בלבול. זאת אומרת, הרבה מצב שבו אנשים אומרים, אני מבולבל. זה אומר ככה, זה אומר ככה. הרבה מאוד מזה, זה לא בגלל שהיו דעות שונות.
נתך מה אני הכי זוכרת? מה הכי עצבן אותי? כן. בדקה שנשארה לנו?
בבקשה.
שאמרו שילדים לא מדביקים. ואני אמרתי, תראה, פתחת תראה, שמעתי את זה לטלוויזיה, שמעתי את זה כשעבר, אני זוכרת שרק שמעתי את המשפט, ואמרתי, איך מישהו יכול לפרסם אמירה שילד לא מדביק.
את יודעת
כאילו
מה
היה? כאילו במחלה זיומית.
אחד ההסברים היה משהו לגבי זה שהם נמוכים.
לא יודעת, ההסברים, אני אפילו לא בזה, ואז אנחנו רוצינו מאמר על זה שילדים. לא,
לא, לילדים לא מדביקים, וגם, אני מזכיר לך שגם היה את אסימפטומטים לא מדביקים אף פעם.
נכון.
גם
זה היה.
ודרך אגב, זה הגיע ממשרד הבריאות.
לא, הכל הגיע לכותרות.
מגורמים במשרד הבריאות.
הכל הגיע לכותרות, ואתה אומר, תקשיב, אם היה יושב בן אדם אחד, אחד, רק, באמת, יש דברים שאתה לא יכול להגיד, שפשוט הם כל כך מופרכים, שאי אפשר להגיד אותם. בטח שלא לפרסם אותם, ובטח שלא לעמוד מאחוריהם.
בסדר, אבל זה חלק מהעניין, שאת גם רופאים, אם צד אחד יש לך את העיתונאים, ומצד שני יש לך את הרופאים, ועוד לא נולד הרופא, להבדיל מהחוקר, שישאל בריאיון בטלוויזיה, תגיד, מה אתה חושב על משהו שקשור לקורונה, ויגיד, זה לא תחום ההתמחות שלי, כי אני אתמחה באורתופדיה.
אתה צודק.
עוד לא, אני עוד לא ראיתי את הסין כזה של הרופא שאומר, תראה, אני מצטער, אני סיימתי לימודים, פעם האחרונה שלמדתי אפידמיולוגיה, זה היה בשנה ב', בלימודי רפואה, בקורס חובה, ובזה העניין נגמר מבחינתי. אני לא התעסקתי עם זה, אפילו בבתי חולים, אתה לא פוגש חולים שמציבים לך בעיה אפידמיולוגית של 1.5 מיליון בני אדם שמתפשטת בהם מחלה זיהומית, ואיזה טקטיקות כדאי לנקוט בהם. אז הם לא נתנו תשובות כאלה, אז החיבור הזה בין עיתונאים, שברגע שהם רואים תואר פרופסור, זה יכול להיות דרך אגב גם פרופסור למדעי העוגיות לצורך העניין, זאת אומרת זה לא משנה, הוא פרופסור, ומצד שני רופאים שאף פעם לא יגידו, אני לא מבין בזה, אני באמת לא מבין בזה, אגב חוקרים אומרים את זה, כשאתה מדבר עם חוקרים הרבה מאוד פעמים, חוקרים במעבדות וזה יגידו, אני לא מבין בזה, אני לא מבין בתאים האלה, אתה תשאל אותם על נוטרופילים, הם יגידו, לא, אני לא מתעסק עם נוטרופילים, אני מתעסק רק עם תאי בי, ובזה העניין נגמר איתם, אבל רופאים זה, לא, זה סיפור אחר לגמרי, החיבור בין זה לזה היה...
זאת אומרת שאנחנו צריכים לחבר יותר נכון בהמשך. כי יש את הרופאים שבאמת מתמחים לזה, יש את הרופאים שמומחים לזה.
כולנו צריכים הרבה יותר צניעות, ואם אני מזכיר את ג'ו רוגן, אני כן אגיד שבקטע שלו, הוא אמר משהו, ובזה הוא באמת שכנע אותי, הוא אמר, תראו, רק לפני חצי שנה בארצות הברית, אם מישהו היה אומר שאתה יכול להידבק כשאתה מחוסן, אנשים היו אומרים, זה בלתי אפשרי. ובאמת הייתה תקופה כזאת, זה אגב לא בישראל היה, זה היה בארצות הברית. אני ראיתי את זה בזמן אמת, הייתי מדבר עם החברים האמריקאים שלי, הם היו חולים בקורונה, שאלתי אותם, הם עשו להם בדיקה, הם אמרו, אי אפשר, אני מחוסן, זה בטוח שלא נדבקתי. אז האורתודוקסיות האלה מלמדות את כולנו צניעות, אני אומר את זה לכל הכיוונים, כמו שאת אומרת.
שאלה אחרונה.
בבקשה.
מה היית רוצה שיהיה כתוב על המצבה שלך?
כלום, שום דבר, את התאריך שלי. מה זה חשוב, מה כתוב על המצבה שלי, אני לא אמצא יותר.
תודה רבה 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 שבאת. היה לי כיף, היה מעניין, היה מרתק.
תודה רבה. תודה.